פרשת השבוע אנחנו עומדים על הלאו הראשון שיש בתורת מוישה, המצווה השלישית, לא תעשה ראשון, וזה המצווה של גד הנושה. והתורה מספרת, ויבוסה יעקב לבדוי, ויאובה כשמו יד אלויסה שחר, וירק לא יוכלוי, ויגע בכף ירחוי, ותקע כף ירח יעקב, ואהוב כוי אימוי. על כן לא יאכלו בני ישראל לסגיד הנושה אשר כף יורך עד היום הזה, כי נוגע בכף ירך יעקב בגיד הנושה. אז לקראת סוף השיעור, בחלק השני של השיעור היום, אנחנו קצת נעסוק במשמעות לאו המצווה של גיד הנושה, ומה הדגש על כן לא יאכלו בני ישראל לסגיד הנושה עד היום הזה. כל מצוות תעשה ולא תעשה נוהגים עד היום הזה. אבל קודם כל, מבט למדני על האיסור באכילת גיד הנשה. מצוות רבות יש, לאווים רבים שהם מחלות אסורות. אבל גיד הנשה מיוחד ביניהם, שהרי נחלקו בגמור, גם תנועם וגם אמרועם. אם יש בגידן בנויסן טעם או אין בגידן בנויסן טעם. חולין צדיק טס, חולין דף קוף. עצם הניסוח, יש בגידן בנויסן טעם, אין בגידן בנויסן טעם. הלשון איננו, יש בגיד טעם או אין בגיד טעם, אלא אם יש בו בנויסן טעם משום, שהמחלוקת עוסקת בגיד שנתבשל ביחד עם בשר אחר או תבשילים אחרים, והשאלה, האם אנחנו אומרים שגיד בטל ברוב, או שמה הוא נותן טעם? ואם איסור נותן טעם בהיתר, איננו בטל ברוב, אלא בשישים. והוא מה שנחלקו, אם יש בגידן בנויסן טעם. היה מקום לחשוב שגידנו שיש לו טעם, אבל הוא לא יכול לתת טעם במאכלים אחרים. אבל בדף צדק בייז ומד בייז, אנחנו מוצאים לשון נוספת. עץ הוא אלו שהתורה אוסרסוי. והלשון הזה משמע לא רק שאין בגיד כוח לתת טעם בתבשיל במאכלים אחרים, אלא גם אין בו טעם, וכלשון חזל עץ הוא אלו שהתורה אוסרסוי. וזה מביא אותנו לשאלה מאוד יסודית. הלא בפסוחים חוב דה לדום את בייס נחלקו רבי יוחנן ורשלוקש, ובכל מקום שנחלקו רבי יוחנן ורשלוקש הלוכי כרבי יוחנן, חוץ משלוש מקומות. ורדעסי ביוחנן כל הסורים שבתוירה אין עודם לא יקה עליהם, אלו הם כנחלן כדרך אכילתן. ומי שאוכל מחלות אסורות שלו כדרך אכילתן, ואיננו נהנה באכילתן, איננו עובר. אמנם יש איסור דרבנן, אבל לא איסור דאורייתא. אז איך יכול להיות שדם עובר בלב כשהוא אוכל גיד הנושה שאין בו טעם, הרי קיים אלן שכל איסורים שבתוירה אין אדם לוקה אלה הם כנחלן כדרך אכילתן. והרמב״ם בפרק י' ד' הלכי י' ד' מחולס אסורס נותן שלוש דוגמאות של שלו כדרך אכילה. המחס החלב וגמוי עד שתהי גרוינו נכווה סימנו. הוא בישל חלב ושעה מחלות אסורות והוא אכל אותם כאשר המחל רותח ושורף את הגרון. מכיוון שלא נהנה הוא לא עובר. עירב בוי דובור מר כלענו, הוא עירב דבר מר בתורך התפשיל, וזה פוגם לחלוטין את הטעם, גם זה שלא כדרך אכילה, או שאוכל חלב חי, הוא אכל חלב או בשר או נבלה חי בלתי מבושל. הצד השווה שבין שלושת הדוגמאות, כאשר אדם אוכל ואוננו נהנה מאכילתו, הוא לא עובר. אז איך הוא עובר בלב? כשהוא אוכל את גיד הנשה. שנים רבות הייתי סבור שהגדר שלו כדרך אכילה אין די שהוא לא נהנה. אולי רק כאשר הוא מצטער באכילתו זה נתפס שלו כדרך אכילה. שלושת הדוגמאות שהרמב״ם נותן שציטטתי זה עתה, נראה לי שבכולם הוא מצטער באכילתו, לא רק שהוא איננו נהנה. דוגמה ראשונה ודאי. הוא אוכל חלב רותח עד שגרונו הוא נכווה, זה שורף את הגרון וזה כואב והוא מצטער. דוגמה שנייה, עירב דבר מר כלענו, והרמב״ם לא מסתפק באומרו ערב דב אמר. הוא מדגיש מר כלנו, זאת אומרת מר מאוד. כאשר אדם אוכל מאכל שיש בו מרירות יתרה, הוא לא נהנה, הוא גם מצטער. אוכל חלב חי, אף פעם לא ניסיתי. אבל אני משער שללעוס ולבלוע בשר חי בלתי מבושל קשה. מן הסתם זה דוחה, אינני יודע, לא ניסיתי. אבל הייתי סבור שכדי שאכילה תחשב שלא כדרך אכילה ולא יהיה בו איסור, לא די שאדם איננו נהנה מן האכילה, אלא גם צריך שהוא יצטער באכילתו. עד ששמתי לב בלושן הרמב״ם פרק ה' מיסוד התורה לא חכס, שם כותב הרמב״ם כל שאין איננו ערב לחך, שאין החך נהנה ממנו, זה שלא כדרך אכילה. וזה מעצים את הקושיה שלנו. משום שאין בגידן בנוי סנטם, עיצו והתוירה עושה סוי, אבל לא בהכרח שיש צער באכילתו, אין בו הנאה. אבל אפי המבוא ברמב״ם, שזה הצעה ציטטתי בפרק ה' מיסוד התוירה, ככל שאין אדם נהנה באכילתו, זה נתבע שלא כדרך אכילה, הדרה קושיה לדוכתא. עכשיו, הגמרא אומרת, בסוף חוב דעת, יש שני מאכלות אסורות שהם יוצאים מן הכלל, ובהם אדם עובר גם כשהוא אוכל שלא כדרך אכילה. ומה הם השניים? בוסר בחולה וכלאי הכרם. למה אלה שונים מכל השאר? משום שבשני אלה אנחנו לא מוצאים לשון אכילה בתורה. כששני אלה נאסרו בהנאה, הם נאסרו בלשונות אחרים ולא בלושן אכילה. ולכן הגמרא מדגישה, כאשר באיסור כתוב לא שנחול, אכילה, לא יאכל, לא יסויכלו, לא יאכלו, אז זה רק דרך אכילה. אבל בבוסה בחורף לא כתוב איסור אכילה. בבוסה בחורף כתוב שלוש פעמים בתורה לא שבע של גדי בחלבים אוי. וחזל דרשו, למה שלוש פעמים? איך עוד איסור אכילה, איך עוד איסור נוע ואיך עוד איסור בישו. ומכיוון שהאיסור לא ניתן ולא נאמר בלושן אכילה, ולכן עוברים גם שלא כדרך אכילה. וכלאי הכרם, כי בכלאי הכרם כתוב פן תקדש, וחזל דורשים את הפסוק תוקד אש, שצריך לשרוף את כלאי הכרם באש. אם הם מותרים בהנאה או באכילה, למה לשרוף אותם? לעולם לא נצטווינו לשרוף אלה איסורי הנאה. וגם בכלי הכרם לא כתוב לא שנאכילה, ולכן בשני אלה שנעשו בלשונות אחרים, עוברים גם שלא כדרך אכילה. וזה מעצים שבעתיים את הקושיה שלנו. כי בגיד אנוש שכתוב להדיה, על כן לא יאכלו בני ישראל, אז גיד אנוש. אז התורה אוסרת את הגיד בלשון אכילה, אז איך יכול להיות שהוא עובר גם שלא כדרך אכילה, הרי אין בגידן בנוי סנטם, עיצו והתוירה אוססי. שלוש תשובות בדבר. תשובה ראשונה, שניים מן האחרונים בלחס תרויבס בירדי עשם מקוף חידשו, החבס דאס ומתי יונס. שניהם היו גדולי ישראל, חבס דאס בפרט, זה בעל נתיבות המשפט. וחבס דאס ומתי יונס, שניהם בסימן קוף אומרים, למרות שגם הוא אומר את האם בגידן בנויסן טעם, אבל יש טעם, אלא שהטעם הוא טעם קלוש, ולא חשוב, ולא מובהק, ולא חזק. כי האחרונים שואלים, איך יכול להיות מחלוקת אם יש בגידן בנויסן טעם, או אין בגידן בנויסן טעם, אולי הגיע הזמן לבדוק ולברר את המחלוקת הזו. אז ישאל השואל, אבל זה מחלות אסורות, אז אי אפשר לטעום, אז איך נוכל לדעת אם יש בו בנויסן טעם, או אין בנויסן טעם? אבל זה הדין של כפילה, של גוי. הלא כשאיסור מתערב ברוב היתר, מעיקר הדין, לא רק מדינה דגמור, מדינה דגמור, מדינה דשולחן אורך. נותנים לטבח נוכרי לטעום, והוא נאמן עלינו, ולפיו, על פיו, אנחנו מתירים את התבשיל באכילה. הרי שסומכים על נוכרי. אז למה לא שכרנו נוכרי מומחה לטעמים, והוא יכריע אם יש בגיד מנוי סנדם או אם בגיד מנוי סנדם? ולפיכך חידשו האחרון המנהל. ברור שיש טעם, וכל המחלוקת עם הטעם הקלוש הזה הוא משמעותי לאסור את התרויבס. האחרון המנהל לא ראו, אבל כי דבריהם כתוב ברשב"א, חולין צדיק בייס. שיש טעם, אבל הטעם הוא טעם קלוש. שואל עשה תשובס מנחסו, שאני מתבייש לומר, אני לא זוכר אם זה בחלק הראשון או בחלק השני, יש שני תשובות על עצם המושג של טעם קלוש. והבאתי חמישה מקורות בשס ובראשון, אלא עצם המושג הזה. יש טעם, אבל טעם קלוש, טעם לא חשוב, וספק אם הוא יכול לאסור תערובת. כך פרשו אחרון המנהל את הסוגיה של גדנושה. לדבריהם, הקושיה ששאלנו נופלת. משום אם יש טעם כלשהו, הוא לא טעם חזק, ספק אם יש בו כדי לאסור תבשיל, אבל זה כבר לא שלא כדרך אכילה. די בכך שיש טעם כלשהו. טעם שהוא ערב במקצת, אבל זה כבר לא נחשב שלא כדרך אכילה, לפי דבריהם. אבל הדברים שלהם לכשעצמם, אין בהם הכרח. ולא שנה גמור, עיצו והתוירה אוססוי משמעה שאין טעם. וגם כבון הסרש בו, טעם קלוש. לא הייתי מבין כי דברי האחרונים הנעל, שלכולי עלמי יש טעם, והספק אם הטעם יכול לסור או לא. כשהרשב אומר טעם קלוש, כבון הסרש בזה גופה השאלה, אם יש טעם או אין טעם. שאלו האחרונים המנעל, אז למה לא בודקים? אז אני רוצה לצטט ירושלמי במסכת חלדה בייז עומד בייז. ובירושלמי יש מחלוקת עם קרמית, אני לא יודע אם יש סוג דגן היום שקוראים לו קרמית, אינני יודע מה זה, קופריש במיוטף בירושלמי, נחלקו אם הוא בא לכלל חימוץ או לא בא לכלל חימוץ, נפקא מינה לגבי חיוב חלה ולגבי מצווה מצה, כי אפשר לקיים מצווה מצה ולא חייבים בחלה אלא בחמשת מיני דגן, והסימן לחמשת מיני דגן זה בא לכלל חימוץ. ויש מחלוקת עם קרמית בא לידי חומץ. וירושלמי שואלת את השינה הנעל, אז למה לא בודקים? וירושלמי מתרצת על עיקר בדיקוסה הם חוילקים, בדקו. והשאלה, מה היו תוצאות הבדיקה? באנגלית יש מושג inconclusive. התוצאות אינן ברורות. אז בירושלמי שואלים, למה לא בודקים? איך יכול להיות מחלוקת במציאס? איך נחלקו אם קרמית מכניסה או לא מכניסה? וירושלמי מתרצת בדקו ויש מחלוקת מה תוצאות הבדיקה. אני לא מתייחס בכובד ראש לעצם השאלה הזו, למה לא בודקים? יש מיליון דברים בעולם שבודקים ובדקו, ועדיין הדברים נשארים במחלוקת. ברפואה ובכל תחום אחר, לא תמיד הבדיקה מעלה ארוחה, לא תמיד הבדיקה מביאה תוצאות. תמיד יש הבדלים בתוצאות הבדיקה, ותמיד יש יוצא מן הכלל, פלוני בדק ומצא כך, אלמוני בדק מצא כך, בפרט כאשר מדובר בטעם. טעם הוא דבר יחסי, הוא לא מדובר בדבר מוחלט, חקוק בסלע. כל אדם מרגיש בדרך שונה טעם, בכל אופן. פשטס הסוגיה זה אין בגידן בנויסן טעם, עיצו והתוירה אוססוי, ולכן אני לא מזלזל בדברי אחרון המנהל, אבל הדברים אינם מוחלטים, אין בהם הכרח, ולדידי עדיין השאלה במקומה עומדת. הצעה שנייה ופתרון שני, בהכרח שגם גדנוש הזה יוצא מן הכלל. כמו בוסה בחולף, כמו כלי הגרם, כזה יש הכוסוף. אם אין בגיד טעם, ויפר בקרע תוירוס, אז בהכרח צריך לומר שזה יוצא מן הכלל. כן, יש קושי בלושן הפוסק, על כן לא יאכלו. כאשר נאמר לושן אכילה, אנחנו אומרים שלא כדרך אכילה. כשאדם אוכל בלי ליהנות, הוא לא עובר. אז למה כתוב לושן אכילה? אבל אפשר שזה יוצא מן הכלל. גזירס הכוסף, כך דין התוירה. וכשם שמצינו בבוסה בחולף ובכלי הכרם שעוברים גם שלא כדרך אכילה, כך גם בגדנושה. פרים הגודם הולך בדרך הזה, וביועדס המשמחה יש לו חידוש מופלג. מופלג מדי לטעמי. והוא אומר בדרך ספק, אדם חייב על גדנושה אף על פי שאין בזה טעם, וזה שלא כדרך אכילה. גזירס הכוסף שהוא חייב אפילו שלא כדרך אכילה. אבל מה הדין כאשר עירב דוב אמר בגדנוש, או שהוא אכל את הגידלו שכשהוא רותח וששורף את הגרון שלו, פטור. אבל הוא חייב אפילו שלא כדרך אכילה. אז מה פתאום פטור? אומר פרימה גודם, הוא חייב כשזה פעם אחת שלא כדרך אכילה, אבל לא כשזה פעמיים שלא כדרך אכילה. בהכרח התואר חידשה, שאף על פי שאין טעם חייבים עליה, אבל כאשר יש סיבה נוספת שלא כדרך אכילה, זה כבר לא נגזר בהכרח מגזס הכוסף. ולכן כשהוא לוקח גדנושה, המחס הגיד וגמוי עד שתגרוינה נכלס ממנה, או עירב בדובר מר כלנו, אז הוא פטור. יותר מסתבר לומר, שלא כדרך אכילה זה שלא כדרך אכילה, אז מה זה משנה אם זה פעם אחת שלא כדרך אכילה, או פעמיים או שלוש. ואם הוא לקח גיד לא מבושל, והרתיח אותו עד שהוא שורף את הגרון, רק רגע, אז כן מבושל, לא מבושל, לא. אפשר שזה לא מבושל, אבל זה חם מאוד. אפשר להרתיח דבר, הוא חם מאוד, אבל הוא עדיין לא מספיק התבשל, בשביל זה תהליך. אז מצד אחד זה רותח, אז הוא לקח גיד אנושה, הרתיח אותו, וזה עדיין חי וערב בידו ומר. זה עוד שלוש פעמים שלא כדרך אכילה. אבל אם הוא חייב, למרות שזה שלא כדרך אכילה, מסתבר תפי לומר מה זה משנה, למה זה שלא כדרך אכילה, ולמה זה משנה כמה פעמים זה שלא כדרך אכילה. כשם שבכלאחר יד, אין פעם כלאחר יד, פעמיים הוא שלוש כלאחר יד, אם זה שלא כדרך, זה שלא כדרך. אבל כך מסופק הפרי מגונים. אני יודע לחזור על הדברים, לנסח אותם יפה, ולראות את ההיגיון שיש בדברים, אבל ברור בעיניי שמסתבר תפי, שאם זה גזרס הכוסף שהוא חייב על גיד אנושה שלא כדרך אכילה, זה כבר לא משנה אם זה פעם, פעמיים או שלוש, ולמה ואיך וכיצד זה שלא כדרך אכילה. וכך נראה לי פשוט גם בבוסה בחולוב, וגם בבוסה בחולוב זה שונה, כי שם זה חייבים שלא כדי אכילה, כי לא כתוב לא שנאכילה. אבל בגיד הנושר כתוב לא שנאכילה. אלא, זה המציאות. ולכן יש מקום לומר, פעם אחת שלא כדי אכילה, זה בהכרח זה יש הכוסף. אבל לא אם יש סיבות נוספות שלא כדי אכילה. אבל בכל זאת אמרתי את דעתי, אני לא חושב שזה משנה.
אולי כן לא יוכלו, זה לא לא שיש על ציבוי, זה לא שיש על סיכוי דבר, אפילו שזה לא, אבל הלשון, ציווי.
אני חושב שזה כן ציווי, אחרת זה לא לאו. אני לא חושב שהפירוש הנכון בפסוק זה סיפור דבורים, אלא לא יאכלו, על כן הקדוש ברוך הוא מצווה, לא יאכלו. הרב סובל, בצדק, נוטה לומר שזה סיפור דבורים עד עצם היום הזה. עד היום הזה לא נשמע לשון ציווי, זה נשמע יותר לשון של סיפור דבורים. על כן לא יאכלו בני ישראל. כן. עד היום הזה. אבל אני חושב שחזל כן פרשו את הפסוק, לא יאכלו, זה לאו. מכל מקום. מה? אתה
מדבר בגוף שלישי, אי אפשר היה לכתוב, אל תאכל, אל תאכל. היה מוכרח להיות לא יאכל.
כן, השאלה היא, האם פשטה דקרו מתפרש כסיפי דבורים, שבני ישראל נוהגים שלו, לא חל, אבל הלשון לא יאכלו מתפרש כלאו, כציווי מפורש, מכל מקום.
אם זה סיפור דבר, איפה כן כתוב
עליו? לכן הדגשתי, פשטי דקרו, ברור שלפי מסורת חז"ל זה לאו. הרב סובר רצה לחמוק מן הבעיה של לושן אכילה, כשלאו נאמר בלושן אכילה, הוא פוטר שלא כדרך אכילה, אז איך יכול להיות כאן, נאמר בלושן אכילה, ויפה פי כן אנחנו אומרים, זה איזה כוסף שהוא חייב שלא כדרך אכילה. אני כבר 5 דקות עושה פירוש רשי על השאלה שלכם. אז בן ציין רצה לומר, מכיוון שפשוט, פשטי דקרו משמעו סיפה דבורים, חזל הוציאו מכאן לב, אבל זה יותר בדרך מסוירה של דרושס חזל, ולכן פשטי דקרו, למרות שכתוב לא יאכלו, זה יותר סיפה דבורים, ולכן לא בהכרח שזה פותר שלא כדרך אכילה, אבל לא נראה לי משום שאני חושב שפשטי דקרו כן מתפרש כלב, ולא רק במסוירה של דרושס חזל. איבדידי טליה הייתי אומר, כך היה נראה לי וכך כתבתי בספרים שלי, ויש לי קצת בייס אב בדברי החזוני של אור החיים סימן קוף חוף דלת. סימן קוף חוף דלת חזוני של אור החיים זה חידושים לפי סדר הדפים על מסכת פסוחים, ובפסוחים דף חוף דלת. החזוני שלא דוגר על זה, לא מדגיש את זה, אבל צריך לדעת איך ללמוד חזוניש, וזה נמצא שם אם תחפשו את זה. אבל מכל מקום, איבד אידיטלי היה נראה לי, שלא עוברים על אכילס גדנושה, אלה הם כן תיקנוי בתבלינים, וטיפלו עד שיהיה ראוי למאכל. כי באמת, מכיוון שכתוב, על כן לא יאכלו, לא עוברים אלה כשחל בדרך אכילה. אז מה החידוש של גדנושה? שני דינים יש, שני דינים שקרובים זה לזה, אבל ברור שהם שני דינים. בעבוד הזו, דף סמכס, אנחנו לומדים. נבלה שהסריחו, מותר לאוכלה, אין בה איסור. וחזל עמדו על החזו מן הפסוק, לגר אשר בשורכו תתננוי ואוכל, או מכור לנוכרי. כך כתוב בנבלה. לגר אשר בשורנו, בשורכו תתננו ואוכל, דורשים חזל. נבלה הראויה לגר, שמו נבלה, נבלה שאינה ראויה לגר, לאו שמו נבלה. אוכל שהתקלקל ואיננו ראוי למאכל אדם. כשחזל אומרים, נבלה ראויה לגר, אין כוונה דווקא לגר. מה שראוי לגר, ראוי ליסור, ראוי לנוכרי, הכוונה לדייק מן הפסוק, לגר אשר בשורכו תתננו ואוכל. נבלה שאינה ראויה לגר, זאת אומרת, אוכל שאיננו ראוי למחר אדם, לאו שמו נבלה. מסביר החבס דאס בסימן קוף. יש שני דינים. ואני מוסיף להסביר את הדברים לפי השפה שלי, אבל התוירה זה התוירה של החבס דאס. הפתור ששלו כדרך אכילה זה פתור בגברה, לא בחפצה. המחר הוא מחר אסור. אבל אין איסור, אלא אם כן אדם אוכל בדרך אכילה. אם אוכל שלא כדרך אכילה, זה לא נתפס כאכילה, ולכן הוא לא עבר על איסור. אבל החפצה הוא חפצה דה איסור. אבל אוכל שהתקלקל, זה לא חפצה דה איסור. ולשן שם הלשון של חזל, נבלה ראויה לגר שמה נבלה, שאין ראוי לגר לאו שמה נבלה. זה לא שאדם פטור כי הוא לא אכל כדרך אכילה, זה לא נבלה. אומר לך וזדה סנף כמנה, תקנוי בתבלינים. בשר שסריח והתקלקל. הרבה דברים שאנחנו אוכלים היום, אילו היינו יודעים מאיפה זה בא, לא היינו אוכלים. בגמור מסעדן מסופר שמין אחד אמר לרבן גמליאל, אלוקיכם גנב הוא. אפרו לפומי, אבל כך כתוב בגמור. למה? כי הוא הרדים את אודם הראשון וגנב ממנו צלע, ובנם איזה אישה, למה הוא היה צריך להרדים אותו? ענו לאותו צדוקי, לאותו מין, אם אודם הראשון היה רואה את זה, ולא היו נותנים לו הרדמה, אז הוא היה נדחה ממנה. אם היינו רואים איך עושים נקניק, אף אחד לא היה אוכל את זה. אז אומר החבס דאס, נבלה שאיננה ראויה לגר, לאו שמו נבלה, גם אם תיקנת והוספת סוכר ומלח ותבלינים ומה לא וכל מיני דברים מלאכותיים, הוא חוזה להיות ראוי למאכל, אבל זה לא אסור, כי האיסור נפקע משהבשר התקלקל ולא היה ראוי לגר. אבל בשלו כדרך אכילה, פשיטה שזה חפצה דאיסור. עירב בו דובר מר, זה שלא כדרך אכילה. ואם חזר ועירב בו דובר מוסויק, ואמר והמתוק יזנו זה את זה, ושוב זה חוזה להיות ראוי למחל, פשיטה שהוא לא יקר, פשיטה שזה יסודי אורייסה. שלא כדרך אכילה, זה פתור בגברה, זה פתור במייסה אכילה. נבלה שאינה ראויה להגיע אליו שמו נבלה. ואני מוסיף על דברי חמסדס, לא בכדי מדובר בשתי סוגיות. זה בפסוחם חוב דלת וזה בבדזו סמכס. בפסוחם חוב דלת זה רבי יוחנן, ובבדזו סמכס זה ממרי דתנועי, זה תנועם, זה לא אמרום. בבדזו סמכס אין מחלוקת. בפסוחם חוב דלת זה מחלוקת, זה ביוחנן ולשלוקש. בבדזו סמכס חזר למדו את זה מן הפסוק. לגר אשר בשורך הוא תתננה ויוכל. בפסוחם חוב דלת לא מדובר בפסוק אלא בסברה. ולכן, מטעמים רבים, לשוניים, מהותיים, מטעמים רבים, ברור כשמש שמדובר בשני דינים שונים. נבלה שאינה ראויה לגזע בחפצה, וזה גזעס הכוסה ולא סברה בעלמה, שלא כדרך אכילס מחלוקת סמרואים, זה לא גזעס הכוסה וזה סבורה, ושם הפטור הוא רק במעשה האדם. אכילס שלא כדרך לא מוגדר כאכילס, ולכן האדם לא עבר. שלא כדי להכיל איזה סדרבונו, נבלה שאינה ראויה לגר, זה מחלוקת אם זה סדרבונו. יש מן הראשונים שסבורים שזה מוטל אחת חילה. שני דינים יש כאן. אז נכון שהרמב״ם, פרק י' ד' הלוך י' א' מלך הסמכולס הסורס, כותבת שני הדינים כחודה, בחודה מחתה. והרמב״ם כותב שמישהו אוכל שלא כדי להכיל הפתור, והרמב״ם נותן ארבעה דוגמאות. שלוש הדוגמאות שציטטתי מקודם. מאכל רותח ששורף את הגרון, מאכל שערבו לו דבר מר, והטעם הוא מר ולא ערב, בשר חי, נבלה בוסר שסריח וסקלקל. הרמב״ם כותב אותם ביחד. האם נוכיח מדברי הרמב״ם שהוא לא סבור כמו חבסדס, והוא סבור שנבלה שנראה לגר זה דין של שלו כדרך אכילה? ודאי שלא. ודאי שלא. משום שהוכחנו בראיות חותכות, חזקות מדי, שנוכל לשים אותם בצד. וזה מוכיח עוד פעם מה שאמרתי בשבוע שעבר על דרכו של הרמב״ם. הרמב״ם כינס את ההלכות כי הם דומים זה לזה. כאן וכאן אדם פטור, כי המאכל, כי הוא לא הפיק את מלוא ההנאה מן המאכל, הוא אכל או דבר שאיננו ראוי, או בדרך שאינה ראויה, ולכן הרמב״ם כינס את הלכות ביחד, אף על פי שברו מתוך דבר חזל, שהם לא דין אחד, שהם שני דינים. וכמדומני שבשבוע שעבר הבאתי דברים דומים בתורסוי של הרמב״ם, וכך מוכח גם בהלכה הזו. אז אנחנו חוזרים לסוגיה של גידה נושה. אז אי בדידי טליה הייתי אומר, שהחידו של גידה נושה, ושוב אני מדגיש את לשון חזל, איצו? אלו שהתורה אוסרת לעשות, זה כל החידוש. זה עץ, אין בזה טעם. זה לא מוגדר כמאכל. ואף על פי כן התורה אוסרת לעשות. אז החידוש הוא בעצם האיסור על החפצה. אבל איך אוכלים את זה? צריך לאכול כדרך אכילה. ואם הוא אכל גיד והוא לא נהנה, הוא באמת פטור. כל החיוב של גיד הנושה זה רק כשהוא בישל את זה ביחד עם בשר אחר. תקנוי בתבלינים. הוא אוכל את זה כדרך אכילה. אם אוכל שלא כדרך אכילה, זה באמת פטור, כי בכל זאת כתוב לא שן אכילה. על כן לא יאכלו. כך נר אני הסדעתי, וכך רומז החזון איש, ולדעתי זאת הדרך העיקרית הכי מתיישבת על הלב. אני מודע לכך שבעיני הבריאות זה נראה חידוש עצום. האדם לא חייב על גיד הנושה, אלא אם כן, הוא הפך את זה להיות ראוי למאכל. כך נראה לי ברור. כך נראה לי ברור. הלו אדם לא חייב על גידנו שכשהוא אוכל את זה חי מן הסתם, אבל גם הוא צריך לאכול את זה כדרך אכילה, אחרת אין איסור. אז מה החידוש? החידוש הוא, כי בשעה מחלות אסורות נבלה שאין ראוי לגר, גם אם יתקננו בתבלינם הוא פטור עליה, זה החידוש של גידנו. החידוש הוא שזה חפץ דאיסור, למרות שמצד הטבע, אין בזה טעם. ונבלה למשל, הקרניים אין בהם איסור נבלה, הטלפיים אין בהם איסור נבלה. זה בהמה שהומתה, אבל זה לא מאכל. הטלפיים והקרניים אינם ראויים למאכל, אין בהם איסור. זה החידוש של גיד. איצו והתוירוס לסוי, אבל באמת צריך לאכול את זה כדרך אכילה. וזה חידוש לא מיוחד לגיד. יש עוד שלוש לאווים שכך צריך לומר לעני הזדהיתי. סעויר. כל חומץ וכל סעויר אסור לאכול בפסח. הגמור אומרת בביצת אף זין סעור איננו ראוי למחה. סעור זה, איך קוראים סעור במברית מודרנית? שמרים. אי אפשר לאכול אותם. אסור להשתמש בהם כדי להחמיץ. אבל בגמור משמע שמי שאוכל סעור לא רק משתמש בו על מנת להחמיץ, גם עובר בלהב. אבל זה לא ראוי למאכל. וגם פה אפשר לומר, גזי עשה כוסו. אבל בתור כתב לא שנאכילה. ולכן גם פה אני אומר, אם הוא אוכל סעור בפני עצמו, זה שלא כדי להאכיל, הוא לא עובר. אבל יש בזה להב. חומץ נויקשה, בפסוחים דף מם ג' רש"י כותב חומץ נויקשה, לחם שהתיישן והתייבש. הוא איננו ראוי למאכל. אפשר לשרות אותו במים, במרק, אפשר לעשות אותו צנימים, אבל חומץ נויקשה זה חומץ שאין נהנים באכילתו. ואף על פי כן יש מי שאומר שזה להב. והדוגמה השלישית, בקודשים, זבוכים דף מ"ו ועמוד בייס. הוא עצם והלוויינו של הקדש, חיבס הקודש, מכשרוסון. ומי שאוכל עצם ולוויינו של הקדש עובר בלהב. אף על פי שעצם ולוויינו לא מוגדרים כמאכלות, והם לא ראויים למאכל. ובכל שלושת אלה אני אומר, כמו שאמרתי בגיל הנושא, החידוש הוא עצם העובדה שהם אסורים במאכל. אבל באמת אין אדם עובר עליהם, אלה הם כאן אכלן כדרך החילוסן ותיקנו איזם בתבלינם, עד שיהיו ראויים למאכל, כך נראה עיקר לעניות דעתי. וכיוון דעשינה להוכה עוד, הערה קצרה מעניין לעניין באויסו יו עניין. אז הצענו שלוש דרכי פתרון, ובעצם ארבעה דרכים, ופלפלנו בכל אחד מהם. איך עוברים על גדענו שם, אם הוא עץ ואין אדם נהנה באכילתו? הצעה הראשונה אמרתי, אולי כדי שיהיה פטור מדין שלא כדרך אכיל, לא די שלא נהנים באכילתו, אולי דווקא כאשר אדם מצטער באכילתו. אז חשבתי על זה לפני שנים רבות. הייתי פעם נוכח בחדרו של מורי ורבי הרבי מקלויזנבורג, כאשר דיברו על חולי שצריך לצרוך סוכר ביום כיפור, ופלפלו מה נחשב שלא כדרך אכילה. ואני נדרש לשאלה הזו הרבה פעמים, בעיקר לפני יום כיפור תמיד יש כנס של מורי הרעה ורבנים בבית מדרשי, ואנחנו עוסקים בהלכות היום, חולים או מצבים רפואיים שונים, שמחייבים את האנשים לאכול או לשתות ביום הכיפורים. ואחד הרעיונות זה שלא כדרך אכילה, ואנחנו נדענים מה נחשב שלא כדרך אכילה. אז אני זוכר, פעם דיברו אצל מוילי ורבי ירד מקלויזנבורג, ומישהו הציע בדרך בדיחותה, אולי שיוכלו תפוחי אדמה חיים, לא מבושלים. והקלויזנבורג הגיב, מה זה דלקטס, זה ודאי ראוי למאכל. באושוויץ, בברקנאו, בוורשה, תחת הנאצים. אנשים סמכו עד השמיים, הם השיגו תפוח אדמה בלתי מבושל. ולדידי פשיט עלי שזה שלא כדרך אכילה. כן, העובדה שבאושוויץ אכלו את זה, בתנאים ההם, התאכל נושים פירי המוי ללי תפוחים על הלילי. לא, אנשים בחרפס רעב, יאכלו כל דבר. אבל פשיט זה שלא כדרך אכילה. בפרט לפי מה שדקדקתי עם הלושן הרמב״ם. כל שאיננו ערב לחך זה שלא כדרך אכילה. אני חושב שלשתות סודה, שהיה פתוח שעתיים, זה שלא כדרך אכילה בעיניי. אנשים שצמאים מאוד ישתו את זה, אבל אנשים שיש להם אופציה אחרת לא ישתו את זה, כי יש לזה טעם תפל. אני חושב שלא כדרך אכילה, תה חזק במיוחד, לא ממותק. אנשים נורמטיביים לא ישתו את זה, זה מר, שלא כדרך אכילה. אני חושב שכל שרוב בני האדם לא יאכלו ולא ישתו, מוגדר שלא כדרך אכילה. אז אני מודע מכך שאנחנו דור של מפונקים, ו... רק לפני 20-30 שנה, אני זוכר כשאני גדלתי, לא כל יום קנו לחם טרי. היה מעשה מקובל שאכלו לחם של אתמול, של שלשום, ולאו דווקא כשהוא היה במקפיא. לפעמים הוא היה בסקית ניילון, לפעמים לא, אבל אכלו. אבל המושג של דרך אכילה תלוי לפי כל זמן וזמן, לפי דעת סתם בני האדם בכל זמן נתון, ולכן מה שאכלו באושוויץ לא קובע דינם שלא כדרך אכילה. שלא כדרך אכילה זה מה שאנשים לא יאכלו כאן ועכשיו לפי רמת החיים שאנחנו התרגלנו אליו. לא, אני חושב, מטבעו היה אוהב להפליג בדברים, והוא דיבר הרבה בלשון של גוזמאות. אני לא יודע אם רבים הכירו כאן את אותו צדק וקדוש מלאך אלוקים, אבל אני לא יכולתי לשאול אותו, אתה רציני? לא, זה לא היה מערכת יחסים, היה אימא גדולה כשעמדו בנוכחותו, וגם תלמידיו הקרובים לא הרשו לעצמם, אבל אני לא חושב שהוא אמר את זה ברצינית, אני חושב שהוא אמר את זה דרך הפלגת דברים, ואני חושב בעיקר הוא רצה לומר מוסר ולא פסק הלוכה, אלא אני חושב בעיקר הוא התייחס לפינוק של הדור הזה, שלא יודע מה זה מסיוס נפש ומה זה סבל, אבל מכל מקום, נחזור לענייננו. אז זו דרך אחת, ודרך השנייה אמרנו לפי דברי אחרונים שבגיד יש טעם קלוש ונחלקו אם יש בו כדי לעשור או לא. דרך השלושית אמרנו, וזה כבר רבים מנחוינם אומרים, זה עסק אוסוף, ואכן חייבים שלא כדרך אכילה. ואני נוטה לומר לא. עכשיו, הבאנו כמה דוגמאות של מחלות אסורות בדברים שאינם ראויים למאכל. יש מקבילה אחת אולי באכילס מצווה. אכילס מורר. אכילס מורר. מורר זה מצווה ססי. ואחד מחמש מן המורר זה תמחה. שער מן המורר אפשר לומר זה מר, אבל זה עדיין דרך אכילה. מה? חסה? אנשים אוכלים חסה כל השנה. יש בזה תאמר, יש בזה מרירות, אבל זה עדיין ראוי למאכל. אבל אם אתה אוכל טעמך, חריים, זה ודאי לא ראוי למחל, אף אחד לא אוכל את זה כמו שהוא, רק בתרובת עם סלק וסוכר, לא יודע בדיוק איך עושים חריים, אבל אף אחד לא אוכל טעמך מפורר בעינו, וברור שזה שלא כדרך אכילה, בהכרח צורך לא אמר, אז במורה לא צריך דרך אכילה. מכיוון שכל העניין הוא למרר פיו של הוויכל, זכלי ממורס חיים, אז מקיימים מצווה. אבל הריטב"א אומר, כשאוכלים טעמכה באמת לא מביכים בו לפי אדומו, משום שאין הנוע באכילוסוי. יוצאים ידי חביס מורר, אבל אי אפשר לברך בו לפי אדומו. ולכן, גם במורר צריך לומר, גזרס הקוסוף, שיאף על פי שאכילה שלו כדרכה לא שמע אכילה לא במצווה ולא בעבירה, אז כשם שיש בוסה בחולב, כלי הקרם, שהם יוצאים מן הכלל, ויש יצא דיורייסה בחילתם למרות שזה שלא כדרך אכילה, כך גם בחילס מורר, גזרס הקוסוף. אבל אפשר לאכול חסה, כן, אבל לפי מסורת חז"ל גם טעם חסה אחד מחמשת מן המורר. וכאן נשאלת שאלה מעניינת, מה הדין מי שיאכל חסה שלא כדרך אכילה? האם נאמר גזעס הכוסף שבמצווה סמורר לא צריך דרך אכילה, או שמא נאמר שבתמחה הוא חייב אף על פי שזה לא כדרך אכילה? אז מה הדין מי שיאכל חסה שלא כדרך אכילה? האם חייב או לא? זה אינני יודע.
אם יצא.
מה? אם יצא, כמובן. מה אמרתי? אם הוא חייב? לא. אם הוא עדיין חייב לאכול עוד פעם. האם יוצא ידי חויבו עשוי? כי בנוגע לטעמכה, בהכרח צורך לא אמר. באוכח חי ורחמונה, זה מצוותו. אז מישהו חלחה עשה שלא כדי אכילה, האם יוצא ידי חויבו עשוי? זה ספק מעניין, אין לי תשובה על זה.
אין פסוק שחייבים לאכול מרור. פסוק שחייבים לאכול את הפסח על מצה סמרוי, יאכלו פסח.
מה זה משנה? לא, יש מצווה לאכול מרור. זה נכון שמור בזמן הזה דרבנן, אבל יש מצווה לאכול מרור, ואכן אנחנו מברכים על אכילת מרור. אז אני יודע, רב חיים בריסקו אומר, שאין מצווה אכילת מרור, רק זה חלק של מצוות קורבן פסח. אבל בזמן הבייס, גם אם אדם לא היה לו קורבן פסח, היה מצווה מן התורה לאכול מרור. אבל זו סוגיה בפני עצמה. אתם שואלים שאלות שקשורים יותר לליל הסדר ואין להם קשר לשיעורים, אבל מכל מקום. אז הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, בסוגיה ששלו כדרך אכילה, ונגענו בהרבה נקודות בסוגיה הרחבה ששלו כדרך אכילה, והסוגיה שלנו היה הסוגיה שגידלנו שלו. אז רק הערה כללית. בסוגיה הזו רחבה עד למאוד, וכתבתי הרבה תשובות בעניינים האלה, אבל אני אומר כי יסוד כללי. אין אדם חייב במחלות אסורות, ואיננו יוצא ידי חובתו במצוות שבאכילה, אלא כשיתמלו שלושה תנאים. מעשה אכילה, הנועס אכילה, דרך אכילה. והם שלושה הגדרות שונות. מעשה אכילה כיצד? הוא צריך לאכול. ולאכול פירושו להכניס אוכל לפיו ולבלוע דרך גרונו. בעולם המודרני אפשר להזין בני אדם בדרכים שונות, גם ללא מעשה אכילה. אפשר להזין בני אדם דרך כלי הדם, בעירוי, IV, intravenous. ואדם מקבל תזונה. לא מגיע אוכל לקיבתו, אבל הוא ניזון דרך עירוי. אפשר להחדיר אוכל לתוך כלי העיכול, לתוך בינו של אדם. וגם זה עושים. זה פג, לא יודע איך קוראים לזה, זונדה. כאשר אדם יש לו פציעת גרון, לפעמים אחרי ניתוח בפה או בגרון, פותחים פתח בבטנו ומחדירים אוכל לתוך בטנו, והאוכל מתעכל במייו. בין כך ובין כך אין איסור במחלות אסורות, ואין אדם יוצא ידי חובתו במצוות שבאכילה. באחד מבתי החולים הגדולים בירושלים לפני מספר שנים היה רב חשוב מאושפז לאחד המחלקות הקשות, ובאמצע הלילה הכל מתחיל לזמזם, והצוות הרפואי רץ למיטתו ולא תפסו בדיוק מה קורה, עד ששמו לב שהעירוי היה סתום, משום שזה היה ליל הסדר, והרב לא יכול היה לאכול, אז מישהו מהחסידים הכניס קמח מצה לתוך השקית העירוי, כדי לזכות אותו במצוות אכילת מצה. דוגמה של מסירות נפש לקיום מצווה. אז מכל מקום זה לא נתפס כאכילה. לא רק דרך כלי הדם, גם כשמחדירים אוכל לתוך בטנו של הדם, זה לא מוגדר כאכילה. אז אפשר לפלפל, האם זה מטמטם ליבוי של אדם או לא. יש מקום לעיין. גם אם אין איסור במחלות אסורות, אבל אולי בכל זאת, אם מזון לא כשר מתעכל ונכנס למערכות הגוף ומזין את האדם, אולי יש בזה טמטום הלב. אפשר עוד לשון, האם יש בזה ביטול מצססי ביום כיפה של יסו ודייטה. אלה סוגיות מעניינות שאפשר לפלפל בהם. אבל ברור שהתנאי הראשון במחלות אסורות זה מעשה אכילה. ומעשה אכילה זה רק כשאוכל נכנס לפיו של אדם, ודרך פיו יורד לבטנו דרך כלי הבליה, דרך הוושט. זה מעשה אכילה. הנועס אכילה כיצד? זה מחלוקס רבי יוחנן ושלוקס בחורן קובעים על הנועס גרוינוי או הנועס מיוב. אבל הנועס אכילה איננו הטעם הערב. זה חידוש שכתבתי בניגוד לדברי רבים מן הראשונים, אחרונים, לא ראשונים. אני אף פעם לא אומר דברים בניגוד לדברי רוב הראשונים. הנוסח היא לפירושו, תחושת הסובה, צדק אוכל לסוי ונפשוי. הסיבה שאנשים אוכלים בסופו של דבר, הסיבה הטבעית, משום שהגוף דורש אוכל, וזה הרעב והצמאון, וזה הנועס אכילה. ונחל קורא ביוחנן משלוקש הנועס גרוני או הנועס מיוב. הגדר השלישי זה דרך אכילה. ודרך אכילה תלוי האם זה ערב לכך. כי הסיבה שאנשים צריכים לאכול זה הרעב והצמאון וקיום הגוף. אבל הקודש ברוך הוא ברא כך את האדם שהוא גם אוהב לאכול. והוא נהנה מהטעם של האוכל. כי אחרת, אנשים לא יאכלו מספיק. והם יאכלו, והם ימותו. רק צדק אוכל לסוי ונפשוי. אבל אנשים אוכלים בדרך כלל כי הם תאבים לאכול, והם רוצים לאכול, וכך ברא יוצר הרשס, יוצר האדם. אבל זה דרך אכילה. הרמב״ם בלב, לא תעשה קוף פי זיין, מדבר על הנועס אכילה דווקא בלב של בוסה בחולב, בבוסה בחולב חייב אפילו שלא כדרך אכילה. ושם הרמב״ם מדבר על הנועס אכילה, וזה מוכיח. הנועס אכילה זה לא מן הטעם הערב. הנועס אכילה פירושו תחושת הסובה. כשאדם רעב אוכל, הוא מזביע את רעבונו. כשהוא צמא והוא שותה, הוא מזביע את צימונו. הוא שקראו חז"ל הנועס אכילה. ובואו נחלקו רבי יוחנן ורשלוקה שנועס גויינה או הנועס מייב. ולכן שלושה תחומים הם אלה. מייס האכילה, הנועס האכילה ודרך האכילה. והרבה אחרונים החליפו דרך האכילה והנועס האכילה. ומה שאני אומר מיישב המוני קושיות, אבל זה כבר להזדמנויות אחרות. אז היום עסקנו בסוגיה של גיד הנושה, ואני חוזר לתחילה עשה שיעור. על כן לא יוכלו מלעזור את גיד הנושה עד היום הזה. יש פה איזשהו הדגש, עד היום הזה. וגיד הנושה מכל המחלות האסורות היא יחידה שהיא זכר, שהתורה אומרת, למה זה נאסר באכילה? אין דוים אלוהי בכל שאר מחלות האסורות. אף אחד לא יודע למה התורה אוסרת את הנבלה ואת הטריפה, למה הגמל והחזיר אסורים והפרה והכבשה מותרים, למה דגם אלה אסורים ואלה מותרים. מכל המאכלות האסורות יש רק אחת שהתורה אומרת למה זה נאסר, וזה זכר. זכר למאבק ויאובק איש אימוי עד הלויס השחר. אז מה היה אותו המאבק ולמה כל כך חשוב שנזכור אותו? אז כל אחד יודע שיש תרי"ג מצווס בתורה. ותרי"ג מצווס מחולקים ריש ממחס מצוות עשה, שין סמכי להבין. ובדרך הזה אנחנו מוצאים רמזים מה משמעות המספרים האלה. הגמור בסוף מסכת מקס, ובמדרוש החזל. מצד אחד אמרו חזל, שין סמכי להבין כנגד שין סמכי ימות השנה. רמח מסססי כנגד רמח איברים. ובדברי הזויר וכסבי הארי אנחנו למדים שזה לא רק מספר כנגד מספר. אבל כל אחד ממצוות העשה יש לו קשר מסוים עם איבר מסוים בגוף האדם. וכל אחד מן עליו אם יש לו קשר עם יום מסוים מימות השנה. אבל הזויר והארי לא גילו הרבה. גילו טפח וכיסו 1,000 טפחים. אבל בזויר כן כתוב בפרשס וישלח. לאב אחד שקשור ליום אחד. גדענו שקשור לתשבור. כך כתוב בזויר. והארי אומר, על כן לא יוכלו בני ישראל איזה אלף טוב תשעו. כך אומר הארי, כך מובא בכתבי הארי. ואנחנו היינו רוצים לדעת מה הקשר בין הלאו דווקא הזה ליום המסוים הזה. לא הזויר ולא הארי לא מסבירים. וליבי יוימני. ספר החינוך במצווה ג' זה המצווה של גיד הנושה. אומר ספר, ספר החינוך, למה חשוב שנזכור את המאבק הזה? כי כל זמן שבני ישראל יזכרו את המאבק הזה, לעולם יעמדו בתומתם, תומם, לא עם תת, אלא בתומתם, בתום ליבם, לעולם יעמדו בתומתם ובאמונו זום. כי המאבק הזה לא היה מאבק מקרי בין אינדיבידואל אנושי לאינדיבידואל אלוקי. זה לא היה בין מלאך פלוני לאיש אלמוני. זה היה המאבק של ינקב ועשיו. זה היה המאבק שהתחיל עוד טרם נולדו ינקב ועשיו. וישראל יצאו אבונו בקרבו. וזה המאבק שימשך עד סוף כל היומים. וזה המאבק שמגיע עד לכיסא יעקב. הגמור בחור הצדיק בעשיו אומרת, מה לא של ויה אובייק? הלו אבוק עד כיסא יעקב. ולמה עד כיסא יעקב? לי ביום אלי. כך אני חושב. כתוב בסויר, שבמרכבו, אותה מרכבס כיסא קודשוי, שהנובי יחס כאל גילה, יש ארבעה פנים במרכבו. אריה, נשר, שור, ופני אודם. ופני אודם זה פניו של ינקו יבובינו. ולמה פניו של ינקו ובינו? הסברתי הרבה פעמים. זה לא מקרי שיעקב נקרא ישראל. לא ברור אם אנחנו, כל העם כולו קרוי על שמו של יעקב, או יעקב קרוי על שמנו. אבל כלל ישראל הוא ישראל, ויעקב הוא ישראל. כי יעקב אחרון ובחיר שבונס. ישראל, כתוב בזוהר, זה האות הראשונה של 13 אובויס וארבעת אמהות. י' זה ינקוי ויצחוק, ש' זה סורו, ר' זה רבקה ורוחל, א' זה אברום, ל' זה ליה, כך ששם ישראל כולל את האות הראשונה של כל האוויס ומויס. כל הכויכס וכל המעלות וכל הסגולות הנפלאות של כל אחד באוויס ומויס, כולם נכנסו לינקוי ומיינקוי הפכו להיות נחלת העם כולו. זה הכויכס של ינקוי, ולכן ינקוי קרוי ישראל. והמאבק בין סורי של איסוב ליאנקוי, והוא מאבק על הכל, עד סוף הדוירס ועד לכיסא הכובד. וסורי של איסוב ביקש לטשטש את פני ינקוי שבמרכבו, כי כל עוד פני ינקוי במרכבו, אי אפשר, אי אפשר, לא יוכלוי. איך אפשר לנצח עם כאשר פניו חקוקים בכיסא הכובד של הקודש ברוך הוא? ולכן הלו אובוק עד כיסא הכובד. כי סורו של עשיו נלחם נגד פני ינקב שבמקובו. ועוד כתוב בחורן דף צדיק א', שמלאך הלכים אוילם ויורדם בוי, אוילם ומסתכלם בדיוקן של מעלו, זה כיסא הכובד, יורדם ומסתכלם בדיוקן של מעטו, והם רצו להרוג את ינקב אבינו, כי קינו בו וראו את פניו במרכובו. אז פני ינקב במרכובה, והמאבק הזה מגיע עד למרכובה ועד סוף הדוריס, והרמב״ן כותב, נוגה בצדיקים שבכל דויה ודויה, עד הדור האחרון. וכשיינקב נפגש עם איסוף, ויינקב מתנצל בפני איסוף, ונויכי אסנה לו לאיתי, עד אובוי אל אדוני סעירו, ויינקב לא קיים את הבטחה. יינקב ואיסוף לא, מעולם לא נפגשו עוד פעם. מה זה עד אובוי אל אדוני סעירו? הכוונה לסויף היומים, באור המשיעים בהר סויר. אז הם נפגשו, אבל הם שוב ייפגשו בסויף היומים. וזה המאבק. המאבק הוא מאבק מתמשך בכל דור ודור, ולא יוכלוי. ומי שנצח זה יעקב. והמאבק הזה היה חסר סיכוי מעיקרה. איך בן תמות האדם יכול להיאבק עם מלאך? זה היה חסר סיכוי. המאבק הזה היה אבוד מראש, היה חסר תקווה וחסר סיכוי. אבל הקודש ברוך היה עם ינקוי. ותורת הסיכויים אין לו השפעה לקודש ברוך. מי יום אלוהים מה היה אז. ולכן לא יוכלוי. המלאך ודאי היה מופתע. פעם ראשונה שהוא נאבק עם אדם, הוא לא מנצח. כי הקודש ברוך היה עם ינקוי. ולכן כל כך חשוב שנזכור את המאבק הזה, כי לאויר החגולוס הרבה פעמים נהיה במצב שיראה חסר תקווה לחלוטין. חסר סיכוי. והיהודים המיוסרים והדבויים באירופה לפני 75 שנה, הזכרנו מקודם את אושוויץ ואת בירקנאו, ושמעתי כל כך הרבה פעמים, מאובי זכר צדק לברוכה, ומאימי שתבוד לחיים טובים וארוכים, וממוירי ורבי. אף אחד לא חשב אז בימים ההם שיש סיכוי. ולכן הרבה פעמים בגולוס, כמה חשוב יהיה לזכור את המאבק בין ינקה וסורי של איסף. גם המאבק הוא היה חסר סיכוי בדרך הטבע. אבל כך רצה הקדוש ברוך הוא. לא יוכלוי, ויגע בכף ירחוי, ותקה כף ירח ינקוי, והוא צולה על ירחוי. המלאך כן הצליח להכאיב, ולגרום צער, וכאב, ולפצוע. אבל ינקוי גבר, ולא יוכלוי. כותב ספר החינוך. המאבק הזה נמשך, והוא יימשך בכל דור ודור. והמלאך ציירס ינקב בנגיאס הקף. כך כותב ספר החינוך בכל דור ודור. אנחנו נסבול ואנחנו נתייסר, והם יכולים לפגוע בנו ולייסר אותנו ולגרום לכאב וייסורים, אבל לעולם יעמדו באמונוסם ובתומוסם כל עוד נזכור את המאבק ההוא. ולכן אני אומר, זה הקשר בין גדעון של תשעה באב. כי מתי נצטרך את החיזוק של אותו מאבק יותר מאשר בתשעה באב? תשעה באב שמסמל את עומק הגולוס ואת חשכת הגולוס, אותו יום מר ונמהר שבו חרב הבית לראשונו וחרב הבית בשניו, ונשפחו נחלי דם ודמעות בכל דור ודור. זה הקשר בין גדעון ובין תשעה באב. מה הסיפור הזה? מה המאבק הזה? אנחנו שואבים תעצומות נפש, תמיד בנסיונס ובשעות הקשות ביותר. וכאשר נדמה לנו שעבד כל סיכוי, ואין תקווה לאחריסנו, ואין כל אפשרות, ואין סיכוי, ואין תקווה, אז צריך להתחזק. ולזכור את אותו המאבק בין ינקב לסורי של איסף. הספר החינוך איננו ספר של תחינויס ותפילויס ובקושויס. יש לנו הרבה ספרים של תחינס. יש שער הציון ויש צנור, יש הרבה ספרים. ספר חינוך אין תחינס, אין בקושויס. אבל רק באחד בתוך תרי"ג מצווה שבתורה ספר החינוך מסיים עם תפילה. וזה מצווה סגידנו שבמצווה גימל. כותב ספר החינוך, המלאך שנבק עם יעקב לא יכול היה לו, לא גבר עליו, אבל צייר אותו. אומר ספר החינוך, כך יהיה בכל דור ודור. סורש של עשב לא יכול לגבור על יעקב. כבר הבטיח הקודש ברוך הוא כי לא יעשה שוכח מפיזרוי. והקודש ברוך הוא הבטיח להביא אותנו לקיץ הימין בביאס משיח צדקנו, אבל נתייסר וניחב. מסיים ספר החינוך, וכשם שזורחו לו שמש לאב, ויזכרו השמש, להושיעו מן הצער ומן היסורים, כן יזרח לנו שמשו של משיח צדקנו, להושיענו מן הצער ומן היסורים במהרה ובימינו, אמן. כך מסיים ספר החינוך. אז כך נסיים גם אנחנו. כשם שזורחו שמש לאב, כן יזרח לנו שמשו של משיח צדקנו, שהקודש ברוך הוא יאמר, סוף הקץ לכל צרותינו, ותחילו לבוש לפדיון נפשנו, שנזכה לישוע שלום, ולביאס גואל צדק, במהרה ובימינו, אמן.